להמתיק את המרירות של ניסיונות החיים, שאנחנו יודעים שברובם ניסיונות מורכבים, ניסיונות שמעמידים לפנינו אתגר של לצאת מהכלים או לא לצאת מהכלים, אתגרים לא פשוטים, אתגרים שיש בהם פוטנציאל של נפילה או העפלה, וצריכים את, קודם כל, הייתי אומר, את המבט העקרוני על ניסיונות החיים כדי להתחיל לבסס יחס יותר מוסרי לקשיים של החיים, יחס יותר של השגחה, ששום דבר הוא לא במקרה. אז פה יש בהקדמתה של מרים הדהן בספר מי מושלם, תורתם של נשים, כך אומרים, אבל ההקדמה הזו היא הקדמה טובה וחשובה. יש לה יסודות כמובן בספרי המוסר, היא לא בדתה את הדברים מליבה, היא אומרת כאן דברים מאוד חשובים, בואו תראו. אין לי כאן נתקים, אני אקרא את זה, השפה שלה היא פשוטה, אני אקרא ואנסה להסביר. כך היא מעידה על עצמה, אינני אלא אדם פשוט שמסיבות כלשהן שהן מעבר להבנתי, הוטל עליו תפקיד מיוחד במינו, והוא לעזור לבני אדם אחרים לממש את כמיהתם לאהבה ולחיים בעלי משמעות. כלומר, בצדק, היא מזהה כאן קודם כל את הכמיהה, את התשוקה המרכזית ביותר בנפש האדם. היא עושה לנו פה עבודה נהדרת, כי היא בעצם, הייתי אומר, אולי מצילה אותנו הרבה בלבולים, וקובעת, בצדק, מהי שאיפתו של האדם? אהבה וחיים בעלי משמעות. אם נרצה למצות ולסכם את כל התשוקות הפנימיות שלנו, כן, תחת שתי מילים, נוכל להגיד, האדם מחפש אהבה וחיים בעלי משמעות. צריך להבין מה זה אהבה וחיים בעלי משמעות. שני המושגים האלה למעשה הם קשורים זה בזה, אהבה וחיים בעלי משמעות. למילים אחרות, אם יש לחיים משמעות, אז האדם אוהב. אם לחיים אין משמעות, אז האדם לא אוהב. זאת אומרת, אהבה יכולה להתפתח רק מתוך משמעות. במקום שאין משמעות, אין תוכן, אין תוכן נאצל, אין תוכן מוסרי לחיים, אז לא יכולה להתפתח אהבה. שימו לב שאנחנו מסוגלים לאהוב רק את מה שאנחנו מזהים בו ערך. כלומר, אני יכול לאהוב אותך רק אם אני מזהה בך ערך. כלומר, למשל, יכול להיות גם ערך נמוך אגב. אם מזהה בך ערך, אתה עשיר, אתה יפה, אתה גיבור, אתה צדיק. אני מזהה ערך, יכול להיות גם ערך שקרי, ערך חיצוני. אבל תכף ומיד זה גורם לנפש שלי להתייחס אליך באיזשהו זיקה. נקרא לזיקה הזו אהבה. יש אהבות נפולות, קטנות, שאני מתייחס לכסף שלך, כן? היחס הנפשי שנוצר כתוצאה שלי, כלפיך, היחס שנוצר כתוצאה מזיהוי הערך של הממון, זה אהבה נפולה, יכול להיות שזה אפילו תאווה. אבל לא משנה, אנחנו שמים לב שאהבה יכולה להתפתח רק אם יש לך משמעות בעיניי. כלשהי, משמעות כלשהי. כדאי שאני אכיר את המשמעות האמיתית שלך. ומה המשמעות האמיתית שלך? שנבראת בצלם. כלומר, אם אני תוך כדי התבוננות, אדע, האמין, אחדור לתוכך, ואדע שאתה נבראת בצלם, האהבה שלי כלפיך תהיה אהבה אמיתית ונקייה. אהבה אמיתית ונקייה. אבל אהבה וחיים בעלי משמעות זה דבר שהולך תמיד ביחד. בכל אופן, זה מה שבני אדם מחפשים. כן? או בלשון, ספרו של ויקטור פרנקל, איך הוא קורא לספר שלו, האדם מחפש משמעות. זה הלשון שלו. אבל זה נכון, אדם מחפש משמעות. אז נכון, הוא קבע שאנשים שיעריכו ימים יותר במחנות, היו אנשים שהיה להם למה לצפות, היה משמעות לסבל שלהם. אחד ציפה להגיע לפלסטינה, אחד ציפה לחזור לכפר שלו בפולין ולגלות, אני יודע, או לחפש אחר קרוביו, ואחד קיבל מכתב מחברתו שהיא ברחה לגבול הרוסי, והם ייפגשו אחרי מלחמה בעיר קייב, זה נתן את הכוח לעמוד המשמעות. ברגע שאנחנו מגלים את כוח האהבה כלפי משהו שיש לו משמעות, זה נותן לנו כוח עצום ואדיר להתגבר על כל הבעיות של החיים. כן, בסדר, לעלות לארץ ישראל, להיפגש עם החברה, להיפגש עם האישה, שאיתה עתיד התחתן, להיפגש עם האישה, להיפגש עם הילדים, לזהות קרובי משפחה, אלו ערכים, ערכים, כל אחד יש לו את הערך שלו, את המספר, ערך המספרי שלו, אבל רואים איך כבר זה יוצר בתוך הנפש שלנו זיקה מאוד חזקה כלפי אותו נושא. להגשים אותו, להתפגש איתו, לחבק אותו באהבה, נותן כוח. אז האדם מחפש חיים ומשמעות, אהבה וחיים בעלי משמעות. זה קביעה ראשונה. שאלה היא, מי מפלס לנו את הדרך למטרות האלו? כן, זאת אומרת, צריך שיהיה איזה מדריך, במילים אחרות, צריך שיהיה איזשהו מדריך שמאפשר לנו לגלות את הערכים. כן? כאשר ספר הזה, כמו רבים מספרי המוסר, הם למדים אותנו איך להתמודד עם איך לחשוף את הערכים במצבים הקשים של החיים. מהו הערך של האיסורים? מהו ערך הניסיונות? מהו ערך האכזבות שלי? כן? החלומות המנופצים? כן? כאבי הגוף שלי, כאבי הנפש שלי? כן? הטרגדיות הקטנות שלי? מה הערך של כל אלו? מישהו צריך להדריך אותנו להוציא מתוך הזולל הזה את היקר. איך מוציאים את היקר? כן? כי אף אחד לא צריך ללמד אותנו, כן? איך להרגיש טוב שטוב לנו. שטוב לנו, זה טוב לנו. אבל מי ידריך אותנו איך להוציא מתוק מעז, איך לרדות את הדבש מגביית הארי, מאותם המצבים הקשים בחיים, איך לגלות שם את האהבה, יש מדרגות גבוהות של קבלת ייסורים, מאהבה, רבי אליעזר, כך נאמר עליו, שהגיע למדרגה כל כך עליונה, עד כדי כך שהיה אומר, בואו ייסורים. לא עלינו, בואו ייסורים. אנחנו לא מבקשים את זה. ריבונו של עולם, הלוואי שנדע להתמודד עם מה שיש לנו. לא צריך להזמין אותם ולא שום דבר. מה שיש זה מספיק. אין לי עיניים גדולות בעניין הזה בכלל. אבל צריך איזו הוראת דרך, איזו הדרכה. איך אנחנו מתבוננים באתגרים, באיזה עיניים, איזה פרינציפ, איזה עיקרון, מהו הקו המנחה של התבוננות בייסורים. טוב, אין פה את כל התשובה. בהקדמה הזו, אני מקבל פה איזה קו או שניים, כן? חושב שתן לחכם ויחכם עוד. כן? מי שרוצה להשתמש בעקרונות האלו כדי לפתח אותם בתבונתו, מתוך החתירה שלו, כן? לתיקון עצמי, אני חושב שיוכל לעשות עם זה הרבה. כן? מן הניסיון, זה דבר שהוא מאוד עוזר. אבל בוא נראה על מה שאומר הפסקה הבאה. אז אני קורא את הפסקה הראשונה, שוב פעם, כיוון שאין זה לפניכם, נקרא אותה ונעבור הלאה. אינני אלא אדם פשוט שמסיבות כלשהן שהן מעבר להבנתי, הוטל עליו תפקיד מיוחד במינו, והוא לעזור לבני אדם אחרים לממש את כמיהתם לאהבה ולחיים בעלי משמעות. שני הצרכים הללו, שהם מרכזיים כל כך בחייו של כל בן אנוש באשר הוא, באים על סיפוקם רק כאשר מצליחים להתמקד בממד הרוחני של החיים ושל יחסים הבין אישיים. אין זו עבודה קלה. קודם כל היא כבר מזהה בשבילנו את אותו רובד, את אותו מישור ששם מצויה המשמעות. כלומר, אל תחפש את הזהב על פני האדמה, חפש אותו בתוך עורקי הסלעים, חפש אותו במעמקי האדמה. אם ככסף תבקשינה וכמטמונים תחפשינה, אז תבין יראת השם. כלומר, איפה מצוי הרובד של המשמעות? במימד הרוחני. מה זה המימד הרוחני? באופן פשוט, אם אתה מסתכל על הזולת, והוא קם הבוקר, הוא קצת עייף, הוא קצת משועמם, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, מה יש לי אצל הבן אדם הזה? תראה איך הוא נראה. זה לא מושך אותי, לא מרתק, אין לו משמעות בעיניי, הוא כזה סתם כזה. מה הקריאה פה? תתבונן במימד הרוחני. מה שקראו לי בשביל חכמים, לימוד זכות. לימוד זכות זה חתירה להבין את מניעי ההתנהגות של הזולת. במישור הפנימי אתה מוצא רק דבר אחד, כוונות טובות. כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. במישור החיצוני אתה מוצא מעשים לא רצויים, הרבה פעמים. אבל אם אתה מעמיק בתוכן או בכוונת העושה, גם שהוא עובד עבודה זרה, כוונתו היא לטובה. זאת אומרת, ברגע שאתה יורד לעומק כוונתו, אתה יכול להתמלא אהבה לעובד עבודה זרה. למה? לא בגלל העבודה זרה החיצונית שלו, שהיא יכולה להיות מאוד מאוד תואבת, מלוכלכת, אלא בגלל כוונתו לחפש את האלוקים בעבודה זרה. כוונתך רצויה? אז הנה, זה נקרא מימד רוחני. שאתה נתקל בניסיון שבין אדם לחברו, כמו שתיארתי כעת, בין אדם שמתנהג בצורה מנובלת, בצורה מרגיזה, הוא מוציא אותך מהכלים, עם צרות העין שלו, עם הקמצנות שלו, תעשה צעד אחד, פסיעה אחת לבר, לגב, פסיעה אחת פנימה, לתוך עולמו הפנימי. אם אתה נעצר בתואר החיצוני של המעשה, לא נכנסת למימד הרוחני. וכיוון שלא נכנסת למימד הרוחני, יד השם לא נגלית לך במעשיו של אותו אדם. כוונתיו הטובות לא נגלות לך. בוא נעזוב את יד השם. ודאי שגם זה צריך פה להגיד אחרי זה. אבל המימד הרוחני משקף לי את המיניים הטהורים של האדם. את הפוטנציאל שבמעשה האדם גם כאשר הוא נכשל. כמו אותו ילד קטן שבא לעזור לאמא. אבל במקום לעזור לה, מה הוא עשה? הוא שרף את העוגה. אבל מישהו יוכל להכחיש את העובדה שכוונתו הייתה ודאי טובה? חסר לו את היכולת, זה נכון. אבל אי אפשר שלא לתפוח לו על השכם. כמובן שמצד שני אנחנו צריכים להיזהר לו לתת לו עוד פעם לעשות את העוגה. כי הוא פשוט יכול לקלקל עוד פעם. אבל אנחנו לא יכולים להימנע מימין מקרבת. כלומר, שר כוח, ילד חמוד, שרצית, שהשתדלת, אני אלמד אותך כדי שפעם הבאה תצליח. גם מעשיך יהיו רצויים, לא רק כוונתך. אבל גם לעת אתה, שכוונתך רצויה ומעשיך לא רצויים, אתה ראוי לתפיחה על השכם. רצית, כוונה טובה הייתה לך. ניצחתי. ברגע שאני הסתכלתי בממד הפנימי, ניצחתי. הצלחתי להישאר אוהב את האדם הזה, על פי כוונתו הטובה, ויתרה מזה. מכיוון שכוונתו כל כך טובה, אני אלמד אותו עכשיו לעשות עוגה. אומר אברהם אבינו, הכוונה של עובדי עבודה זרה הם כל כך טובות, אני אלמד אותם להאמין בפועל בצורה נקייה. כי הוא מאמין באדם. הוא יודע שהאדם הוא טוב ביסודו. וגם מעשים הרעים שהוא עושה זה הכל בלבולים, זה הכל טיוטות, זה הכל ניסיונות נפל. להוציא לפועל כוונות טובות, סתומות, גנוזות בנפש האדם, שאדם לא יודע לצערנו את דרכי הופעתם, בגלל חוסר תורה, אמונת חכמים, שימוש תמיד דרך חכמים. הוא לא יודע. אבל כוונתו היא טובה. רק נכשלת בדרך הגילוי. זה נקרא מימד רוחני. כלומר, אתה רוצה לחשוף משמעות? אתה רוצה להגיע לאהבה? אתה חייב לזהות את העומק שיש בתוך התהליכים במציאות. אם לא תדע לקלף את הקליפה החיצונית ולהתבונן מי מושך מאחורי, מי מושך בחוטים? מי ניצב שם מאחורי הפרגוד החיצוני ומושך בחוטים? לאן כל זה מביא? לאן ניסיונות חיי מביאים אותי? אני חי בחדר עם בן אדם שהוא לא כל כך מסודר. הוא לא כל כך סימפטי ונעים. בחורף הוא פותח את החלונות, ובקיץ הוא סוגר אותם, ואני בדילמה. אני עומד להתפוצץ. אתגר עצום. איך אני חושף את הממד הרוחני שבניסיון הזה? מה אני עושה פה? טוב, אז אמרנו, מישור אחד זה הכוונה. כוונתו רצויה. גם אם נאמר שכוונתו זה רק להרגיז, עדיין יש דרכים רבות כדי לעדן את הניסיון ולהרוויח מנו רווח עצום ולהודות לו על מה שהוא עשה. הנה שבוע היה למקרה. נו, מה לעשות? ככה זה בעסקים. אתה בא לקנות משהו, מבטיחים לך מחר, אז מחר זה כבר לא מחר, ומחתיים זה לא מחתיים, ועוברים 3-4 ימים, ואני הייתי בדילמה, אני אגיד לכם את האמת. יש לי את מלוא הזכות להרים טלפון ולהגיד לה, שמע, אתה לא אגון ולא ישר, אני לא רוצה איתך עסקים. אבל אמרתי, הפסד הוא כולו שלי. הפסד הוא כולו שלי? מה, אני בא לתקן אותו? מה זה בא להגיד לי? איך אני חושף את המימד הרוחני שבניסיון הזה? והחלטתי, באופן מחושב, החלטתי להפיק מזה תועלת. תועלת פשוטה ביותר, מכיוון שאני מאוד רוצה את הדבר הזה, וקיוויתי כבר לראות אותו באותו יום, לפני 4 ימים, אני כבר סוחב את זה איתו 5 ימים, באותו יום קיוויתי לראות. האמת, חיכיתי, אני אגיד לכם את האמת. אולי זה קצת ילדותי, אבל חיכיתי לדבר הזה. אני זקוק לצורך עבודתי, חיכיתי, הייתה לי שמחה בלב. אפילו קצת נדודי שינה, אפילו כמו איזה ילד שיוצא לטיול, והוא לא יכול לישון כל הלילה, ככה בכיתה א', היינו בטיולי השחר, היינו קמים שעה 3 בבוקר, 4 בבוקר, מטיילים בשבילי העמק, אז בלילה לא היינו יכולים לישון מרוב התרגשות. עד שהמטפלת צריכה לצעוק לחדרים, אני שומעת דיבורים בחדר שם, אני מבקשת שקט מיד, אתם לא תצאו לטיול? מה זה לא לצאת לטיול? זה משהו, זה כמו מישהו מונע מאיתנו לנסוע לטיול במאדים, אני יודע, או בירח, לא לצאת לטיול שחר? אפילו ציפייה הייתה, אני אגיד לכם את האמת. והנה בבוקר, הוא אמר לי את מה שהוא אמר. אמרתי, הזדמנות יוצאת מגדר רגיל. לדחות את הסיפוק. להמתין. לשהות. בסדר, אני מקבל את הדבר. יש עוד כל מיני אפשרות להסתכל על הדבר הזה. אבל לא לרוץ ולהגיד לו, וואה, אתה זוכר להגיד את זה. אז החלטתי להגיד לו ביום הרביעי, שראיתי שהוא לא עושה את הדברים, כיוון שזה היה סחר חליפי, נתתי דבר והייתי אמור לקבל תמורתו דבר אחר, אמרתי לו, בלי רוגז. אני בא לחנות, לקחת את שלי, כי אני זקוק לכל, אין לי משהו במקום, אני זקוק לפחות לזה. ברגע שזה יסתדר, תרימי טלפון, אני אביא ונעשה את ההחלפה. טוב, אתה רוצה לקחת, תיקח. נסעתי לחנות. לקחתי, לא חלפו שעתיים. הוא מרים לי טלפון, יש לי ביד את ה... לא עשיתי את זה בשביל זה, את האמת, בשביל להפעיל עליו לחץ. לא עשיתי. אבל אמרתי, זה הדרך הנכונה לעשות. כמה לנקוד, כמה יוזמות. א', להרוויח את הרווח המוסרי של המתנה ושהייה, דחיית סיפוק, עם כל היתרונות שיש בזה. ב', לנקוד פעולה מעשית, פשוטה, לקחת את הדבר ולחכות שיהיה לו. תוך שעתיים, צלצל ואמר לי, הכל מוכן, תבוא לקחת. זה ניסיון קשה. הרבה בני אדם היו מעדיפים לעשות מזה בלגן גמור. לממש את כל זכות הצרכן שלהם, ולצרוח בקולי קולות, כן, זכות הצרכן, לצרוח בקולי קולות על הזה, להשפיל אותו. אני גם אמרתי לו, לצערי, כן, אמרתי לו, תראה, תשקול, יש לך מה ללמוד מתוך הסיפור הזה. אם תרצה ללמוד, תלמד ממנו. אני לא אגיד לך מה שלך ללמוד, אני את שלי למדתי מזה, אני אפילו יכול להודות לך על זה. אני אגיד לו כנראה תודה, היום אני אמור לגמור את איזה כיתה, אני אגיד לו אפילו תודה. אני הרווחתי מזה המון, אבל תשקול, אולי יש מקום לשפר את היחס וכן הלאה. לא נפגעתי מזה ולא שום דבר, אבל תחשוב, יש פוטנציאל גדול לתיקון פה. יכול שאני אגיד לו את הדברים האלה, יכול להיות. אם אני רוצה לחשוב, בחור טוב סך הכל, בחור טוב, באמת עם כוונות הבאות. אבל יש פה אתגר. אם לא הייתי עושה את השהייה הזו, והייתה הווה מינה, שאני אצעק עליה. נורא רציתי אגב, נורא התחשק לי להגיד, אתם מכירים את המצב הזה שאתם צודקים, כן? שאנחנו צודקים, נורא מתחשק לנו לנצל אדום, להיות צודק ולא להיות חכם, כן? נורא מתחשק. אבל אמרתי, אני מפסיד הפסד עצום. ההפסד הוא הכעס שיש לי, חוסר השליטה שיש לי, ההתלהמות, אפילו התפתחות האיבה כלפי אותו אדם. ההפסד הוא כולו שלי, אני הופך את הנפש שלי למקום חשוך, עם רגשות שליליים. אז על מה אני עמל כל היום? אם ברגע אחד אני משמיט את כל ההישגים הרוחניים לארץ, דברי תורה נוחים להישבר ככלי זכוכית, אתה הולך בשוק החיים, תיזהר מאוד לא לשבור את ההישגים שלך, אנחנו עמלים פה שעה שעה. חשיפת מימד רואה, אין גבול אגב להישגים המוסריים שאפשר להשיג מאירוע כזה. נתתי רק את קצה קצהו, זה מה שעלה במחשבה אצלי ככה ממש ב... אבל יש פה פוטנציאל להיות חסיד אדיר. המעשה הזה לבדו, אם אדם ימצא אותו אותו, אם הוא אוכל את הסעודה הזו עד הסוף, לא משאיר עצם, הוא יכול להפך לצדיק עליון. אני אומר לך, נגעתי רק בקצה שלה, וכבר הרגשתי טוב. כבר הרגשתי שאני שווה יותר. הרגשתי יותר הצדקה, בכלל לקיומי במציאות. הרגשתי את הכבוד הפנימי הולך ומתפתח, לא כבוד חיצוני של מישהו שעשקו אותו, אז הוא בשם זכויות הפרט הוא צועק ואז אומרים לו סליחה והוא מרגיש. לא זה. כבוד מסוג אחר לגמרי. מסוג אחר לגמרי. כבוד שאין בו משקעים. אין בו משקעים של גאווה, של אני ואפסיות. כבוד מסוג אחר לגמרי. זה דוגמה, וכל אחד אני מניח, זה לא שאני בא לספר פה איזה סיפור, אני יודע מה, שלא היה ולא נברא. כל אחד מכיר את זה מעצמו. מי פה לא התגבר ביום האחרון? מי לא התגבר פה, אני יודע, אתמול, שלשום, מי לא התגבר? כל אחד מאיתנו חווה את זה, מיוחד בני תורה, זה ודאי, זה פשוט, מה אנחנו מרצות? אנחנו רוצים להיות טובים. אבל כדוגמה, חשיפת מימד רוחני. זאת אומרת, כך נוכל להבין יותר מה שאומרת כאן, נחזור על המשפט הזה, אני חושב שכרגע הוא יותר מובן, שני הצרכים הללו שהם מרכזיים כל כך בחייו של כל בן אנוש, בחיים בעלי משמעות ואהבה, באים על סיפוקם, מתי? רק כאשר מצליחים להתמקד במימד הרוחני של החיים, ושל היחסים הבין אישיים, כמו שהראיתי דוגמה עכשיו, אין זו עבודה קלה. למה זה לא עבודה קלה? למה זה לא עבודה קלה? כי יש לנו נטייה להגיב על המאורעות לפי התפיסה החושית. התפיסה החושית היא בבחינת אין לדיין אלא מה שרואות עיניו. מה שרואות עיניו. נחמד לעיניים, נחמד למראה ויפה לעיניים. כלומר, החושים שלנו, היצרים, הכוחות החלקיים, הכוחות הפרטיים, שבנפש האדם מאמתים אותנו עם המציאות, או עם המישור החיצוני של המציאות. כל דבר מקבל את פרשנותו מתוך הרושם החיצוני שהוא זה. הרמת על היד ככה, מבחינתי אתה כבר, כן, ראוי לשנאה. אני כבר מכניס לך חזרה אגרוף. עשית לי פרצוף, אני כבר מגיב בהתאם, כן? אני אויב שלך. כלומר, התגובות הן תגובות של כוחות קטנים, פרטיים. לא דבר פשוט להיכנס לתוך המימד הרוחני. צריך לעשות פה ויתור של ממש. ויתור של ממש, לפעמים אפילו עד כדי המתה. המתה, כן? כמו שהגוף עצמו, יש תאים שהם מתים, מכיוון שהם כבר לא יכולים לשמש בתוך האורגניזם החי, שצריך רעננות יותר גדולה. אז הגוף באופן פלאי מחדש את כל התאים שלו מדי יום ביומו, אין סוף תאים, מתחדש כל הגוף כולו. התאים הקיימים כבר לא מסוגלים, לא מסוגלים לקחת חלק בכל, כן? בכל החיים של האדם, הם מסתלקים ותאים אחרים. זה המתה. לפעמים אנחנו צריכים להמית הרגל שלילי, כדי שנוכל להיכנס פנימה, אחרת אותה בחוץ. ושאתה בחוץ ופוגש את המציאות רק עם העיניים החיצוניות, החיים הם יסורים גדולים. אתה נתקל בקירות כל הזמן. אתה סובל, אתה שותה דם, אתה מלא מרירות. מלא מרירות, אכזבה, רחמים עצמיים, דברים מאוד קשים. מאוד קשה להתקל בקיר החיצוני של המציאות. תסתכלו. תסתכלו מה קורה, זה יכול להיות בזוגיות, בחינוך ילדים, שאנחנו לא מסתכלים על מימד הפנימי של התנהגות הילד, שלא מסתכלים על מימד פנימי של התנהגות האישה, איזה סכסוכים יכולים להיות, שלא משפרים את המבט ונותנים פרשנות יותר אצילית, יותר תורנית, יותר מוסרית, החיים נפחים פשוט לגיהנום. אז מה הפלא שנפרדים? כי אי אפשר לחיות עם הפרשנות הזו, הסבל הוא לא יתואר. אני רק רואה, אני רואה אותו, מתחשק לי לחנוק אותו. המחשבה הזו כשלעצמה, אני מתחשק לי לחנוק. עצם ההרגשה שמתחשק לחנוק זה איסורים יותר גדולים מכל דבר אחר. זה ממש איסורי גיהנום מתחשק לי לחנוק. לראות אדם ולהרגיש כלפיו יחסי איבה. זה סבל גדול בתוך הנפש. סבל עצום. כל אחד מאיתנו מתמודד עם זה מישהו שקשה לו איתו. והוא עדיין לא התפייס איתו. הוא עדיין מרגיש את הסבל, הוא עובר לידו, מרגיש את המתח הזה, את הסבל שבא בעקבותיו, הוא אומר לעצמו, צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו, צריך לעשות משהו. עובר עוד יום, ועוד פעם נכנס לבית המדרש, נכנס לחדר, מגיע לחיק המשפחה, זה אותו אח שאיתו באמת האחות. אבא, אמא, הוא לא מצליח להתעלות, והסבל הוא אדיר. הסבל הוא מאוד מאוד גדול. ואז האדם מחליט בצער לו, כן? מחליט בצער לו, אם זה הבן, אם זה בעל, אישה, מחליט פשוט לשים קץ לזה על ידי התנתקות. פשוט לעזוב את הזירה הזו. הזירה הזו מקיבה לו. כל זמן שאני רואה את מרדכי יושב פתח השער, אין כל זה שווה לי. הוא לא יכול להתמודד עם מרדכי. הוא לא יכול להתמודד עם האנטיתזה שלו. הוא לא מסוגל לצאת מקליפת המלך שלו ולהכיל את הקדושה של מרדכי. כן? לא יכול. כל זמן שאני רואה את מרדכי יושב פתח השער, אין כל זה שווה לי. שום דבר לא שווה בעולם. חוסר היכולת להכיל, להתמודד עם תופעות במציאות. יוצרות מצב של אין כל זה שווה לי. וכתוצאה מזה, אדם הוא לא שמח בחלקו. יכול להיות שיש לו עבודה נהדרת, וילדים נהדרים, ואישה נהדרת, אבל בגלל אותו סכסוך שיש לו בישיבה, הוא כבר לא נהנה, לא מאשתו, לא מילדיו, לא מעבדתו. לא יאומן כי סופר. לא רק שבאותה זירה מסובכת הוא סובל, אלא זה מקרין על כל חלקי הטוב שיש לו, שלא מסוגל ליהנות מהם. עד כדי כך. אז יש באדם את הנטייה הזו. אחרי היא אומרת, אין זו עבודה קלה. אני לא יודע, אני חושב שב-20 ו-30 שנה האחרונות מכון מאיר לא אמרו לכן היא אומרת. לכן היא אומרת, זה ספר של מרים הדהן. אני מקווה ש... טוב, עושה איתם. אוקיי, נשמע מוזר שאומרים לכן היא אומרת פה בבית המדרש. זה לא מצוי כל כך, בסדר. השם יסלח לי, עזרת השם. למה אני אומר את זה? כי יש באמת מקומות שאת הספר הזה, את הספרים האלו, כן, מאוד מעריכים את הספרים האלו. חבר'ה, ספרות אנשים שהתפתחה בשנים האחרונות, הבינה היתרה של ספרות התורנית של אנשים, כן, משהו נפלא. אבל לא רגילים למדת בישיבות. לא רק שלא רגילים, אפילו באופן רשמי, אפילו לא היינו מתנגדים, לא את המילים היינו מתנגדים. כן. אבל, טוב, אני בגלל שעת המצוקה, כן, האמת שגם במקום הזה, הרבה שנים ביקשתי ללמד את הספר הזה, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. אבל רשות לא ניתנה לי ללמד, ואני מבין. אין כעס בליבי, אני מבין. מיוחד אחרי שהסבירו לי וכן הלאה. אפשר להביא מקורות, ציטוטים, או כך אמרו לי, טוב, קודם כל אני לא מלמד אותו, כסדר, זה רק איזה פסקה בשעת חירום, אני מקווה שיסלחו לי על זה. כמו שאפשר להפליל אותי עם האינטרנט, כן, אבל, בכל אופן, שעת חירום, רק פסקה קטנה, השם יסלח לנו ש... שם סלח שאנחנו אומרים על הדברים החשובים האלה מתוך ספרה של מרים דהן, אבל אני לא אומר זה כביקורת, אני מקבל את דין התנועה, כן? קבל את, את הסייג, את האיסור, אבל בכל אופן, דברים שקשה להימנע מלומר אותם. לפחות שאנחנו מרחיבים את הפסקאות, ובהחלט, אתם רואים שתוכן הדברים הוא תוכן מוסרי, שידוע מספרים אחרים, ברוך השם. בכל אופן, אין זו עבודה קלה. מאותן סיבות שציינו. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, עלינו להשקיע מאמצים בלתי נלאים. כלומר, המלחמה הזו שיש בין הפרשנות הפנימית, שקראנו לה, איך קראנו לה? מימד רוחני. לבין הפרשנות החיצונית של נחמד לעיניים. המלחמה הזו היא מלחמה קשה. היא מלחמה של כל רגע ורגע. אנחנו למעשה נדרשים כל רגע להכריע במלחמה הזו. האם אנחנו שם חיים היא למיימינים בה, ושם מוות למסמילים בה. אנחנו נמצאים בפני מאבק תמידי, עם כל מפגש במציאות, תדעו לכם, עם כוס המים הזה, מתחולל פה מאבק עצום, בין שמאל לימין, בין פרשנות חיצונית לפרשנות פנימית, בין מימד רוחני לבין הסתכלות חיצונית, כל דבר ודבר. היא אומרת, צריך להשקיע מאמצים בלתי נלאים, אבל תשימו לב, זה משפט. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך. איך היא מפרשת את הביטוי קרבת אלוקים לפי זה? זה פירוש חדש. מה זה חדש? ההדגשה שלו היא חדשה, אני חושב. כשאנחנו מדברים על קרבת אלוקים, סילת ישרים, קרבת אלוקים, חובת האדם בעולמו להידבק בשם יתברך, זה מקבל פה משמעות מאוד פרקטית ומעשית ויומיומית. אני לא אומר זה מתוך גאווה, אבל שהרמתי טלפון לאותו איש עסקים ואמרתי לו, אני לוקח את שלי, ברגע שיהיה לך, תרים לי טלפון ונעשה את עסקת החליפים. תודה לך שבזכותך למדתי להיות סבלני. זה קרבת אלוקים. ואם אתם שואלים מה אותה הרגשה שהרגשתי אחרי שיחת הטלפון, מה הנעימות הזו? זו נעימות של קרבת אלוקים. אני לא מבין לומר את זה בכלל. אותו כבוד פנימי שדיברתי עליו מקודם. זה קרבת אלוקים. לא צריך לחפש את המושג הזה, את המצב הזה בעולמות עליונים שאחרי המוות. לא צריך לחפש את זה בכלל שם. קרבת אלוקים זה היכולת לפענח ולדלות מתוך הסערה, מתוך העננים את הגשם. מכסה שמיים באבים, מכין לארץ מטר. הניסיון הוא בבחינה של אבים, עננים אולי קודרים. אבל מה יש בתוך העננים אלו? עדי מים. המכסה שמיים באבים זה הניסיון להכין לארץ מטר. המטר שזכית לו, מתוך גישה נכונה, אתה הורדת את הגשם. הגשם הזה איפה יורד? על השדה שלך, על הארץ שלך, המכין לארץ מטר. שזה צומח, שזה יורד על הארץ שלך, זה מצמיח גם זרעים טובים. צומחת מידת הסבלנות, לימוד זכות, הרבה מידות. הרבה מידות צומחות מזה. וזה צומח בתוך השדה שלך. הצמחים האלה שצומחים, הם קרבת אלוקים. זה מה שאומר. זה מאוד יפה הפירוש הזה. כדי שנחוש קרבה אמיתית לשם יתברך עליהם להשקיע מאמצים בלתי נלאים. הנה, ביתר ביאור, היא אומרת בהמשך. כדי שנחוש שהשם יתברך הינו מציאות שהוא חלק בלתי נפרד מחיינו, עלינו ללמוד להעניק משמעות לאירועים שנראים לכאורה אבסורדים, לא הוגנים, או פשוט חסרי משמעות. זאת אומרת, לגלות את הרק מהשם בתוך המקרה. מה זה מקרה? המקרה זה להעניק למאורעות תואר של מאורע אבסורדי, לא הוגן או חסר משמעות. כל אחד מן התארים האלו במילים אחרות קובע שהמציאות היא מקרית, שאין יד מכוונת, שהמאורעות לא נועדו להצמיח אלא להצניח, להפיל אותי. כן? כל אחד מהביטויים האלו משעמם לי. כן? מאורע אבסורדי, מאורע טרגי. הביטויים האלו הם ביטויים בעייתיים. הם מנציחים את התפיסה המקרית של האדם. הם לא נותנים למימד הרוחני, שהוא הכוח המצמיח. הוא המכתב האלוקי. הוא המכתב בתוך המאורע. זה המכתב. יש פה מכתב, יש פה דרישת שלום הקדוש ברוך הוא. זה צורת הפנייה. זה השפה שהקדוש ברוך הוא מתקשר עם המציאות. כך הוא מתקשר עם המציאות בעולם של בחירה חופשית. ודאי שהוא יכול היה לו להגיד לך, שלום, פלוני, בוא אליי, תדבק בי. איפה הייתה הבחירה? הוא מדבר איתנו דרך המאורעות. ספר לי את החלום שלך, ואני אגיד לך מה אומר המס. כך אומר יוסף לפרעה. הוא חולם חלום בשפת השיבולים, בשפת הפרות. אומר לו יוסף, את אשר האלוקים עושה, הראה לפרעה. שבע הפרות הטובות, שבע שנים טובות. שבע הפרות הרעות, שבע שנים. יוסף יודע לפתור חלום. יוסף יודע להבין את התהליכים המסובכים שבמציאות, איך הם כולם בעצם השגחה אלוקית. הוא יודע גם מתוך הניסיון שלו, של אותם שנתיים, של אותה מחירה שהאחים מכרו אותו ולימד עליהם זכות. יוסף הצדיק, הוא יודע לפרש את המאורות. שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו. יוסף הוא פותר חלומות, גם את החלומות האישיים שלו. גם הוא חולם חלום, אבל הוא פותר גם לאחרים. הוא מכיר את שפת ההשגחה. הוא יודע איך הקדוש ברוך הוא מדבר דרך המציאות. זה ידיעה מופלאה ביותר. זה נקרא קרבת אלוקים. כדי שנחוש שהשם יוארך אינו מציאות, שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, עלינו ללמוד להעניק משמעות, הנה המשמעות, בעקבותיה צומחת האהבה, בגלל זיהוי הערך המוסרי שבמאורעות, בגלל זיהוי הפוטנציאל של ההתעלות שיש בתוך המאורעות, אז צומחת האהבה, האדם אוהב את החיים, האדם אוהב את המורכבות שבחיים, מלך מהולל, אפילו בתסבכות, מתוך הסיבוכים, דווקא מתוך הסיבוכים הוא מתעלה, זה דבר מעניין, הוא לא נגד המצבים הטובים בחייו, אבל גם אז הוא לא מתפתה לפרשנות חיצונית, גם כאשר הוא מרוויח בלוטו 18 מיליון שקל, הוא לא מתפתה לפרשנות חיצונית, גם בזה אפשר להיכשל, זה ניסיון לא פחות קשה מאשר מינוס של 18 מיליון, מה יותר קשה? פלוס 18 מיליון או מינוס 18 מיליון? אל תמרו להכריע בשאלה הזו. אני יודע מה כולנו רוצים להגיד. אני לא מציע לאף אחד, אני לא מאחל לאף אחד להרוויח 18 מיליון שקל, אבל לא מאחל. זה לא אני אמרתי. שלמה המלך אמר את זה. פן נסבא וכיחשתי ואמרתי מי השם. פן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. מה יותר גרוע? תאמרו לי אתם. פן נסבא וכיחשתי ואמרתי מי השם. אם אני אסבע מרוב הממון, אני אכחיש את מציאות השם יתברך. מה אני צריך אותה? אני בעל יכולת, 18 מיליון, אפשר לעשות הרבה דברים. להתחיל חיים חדשים אפשר אפילו. עם אישה אחרת, לבנות מפעל, לעזוב את הארץ, אני יודע מה אפשר לעשות. ופן יברש וגנבתי, אם אני אהיה אני, אני אגנוב. ואז יתפסו אותי בבית הדין, אני אבוא וישבע בשם השם שלא גנבתי. מה יותר גרוע? מי יודע? אז ברוך השם, מה שהשם נתן לנו. ברוך השם, זה בסדר. לא צריך להתפלל, לא לזה ולא לזה. זה מאוד קשה. אז הפרשנות היא קשה. הבעיית בפרשנות, המימד על לחשוף את המימד הרוחני במצב העושר ובמצב העוני, לא ברור לנו כלל וכלל מה יותר קשה. ללמוד להעניק משמעות לאירועים שנראים לכאורה אבסורדיים, לא הוגנים או פשוט חסרי משמעות. נכון שזה לא פשוט. לבוא ולתת משמעות לשואה, כן? במיוחד אדם שהיה שם. אנחנו מסתכלים מרחק של זמן, 58 שנים, כמה שנים? 60. 68, כמה?
השואה התחילה ב-42.
אה, ממש, כן.
השואה התחילה
ב-69. טוב, 60 ו... אנחנו עומדים מרחק זמן. אנחנו צופים מרחוק. המבט האובייקטיבי מאפשר לנו איזו בחינה יותר שפויה. אנשים שהיו בתוך הדבר, נסתם יותר קשה להם. אבל לא מתחילים בדברים גדולים כאלו. מתחילים מדברים קטנים. מתחילים מהעובדה שבאתי לשתות את הכוס, והיא נפלה לי על הארץ. כוס של מים, לא נדבר איתכם על כוס קולה ולא על קפה. ולא נדבר איתכם על שטיח, מדבר איתכם עכשיו על חתיכת עץ אחר הכל. מתחילים מזה שהכוס נפלה לי על הרצפה, כוס של מים, בלי סוכר אפילו. אין דביקות ואין לכלוך, מים על הכיף, כיפק, אפילו ניקה את הבימה. אבל מתחילים מזה, מתחילים מהמתח שהדבר הזה גורם לי. בוחנים את המתח, בוחנים את התגובה הפנימית, מבררים מאיפה זה בא, מאיזה עולם פנימי של קוצר רוח, של איבוד השתנות, של חוזר שליטה, כן? או ממקום של נחת, מנוחת הנפש, של בחינה מפוקחת על הדברים, של בחינה מעשית, פרקטית, מה עליי לעשות? לנקות, אז מנקים, פעם באה להיזהר יותר, זה הכל. פשוט, כן? מאיפה באה התגובה שלי על דברים שוטים כאלו? משם ממשיכים לדברים אחרים. כשנפל לי מהכיס, כן? יש לי חור בכיס, נפל לי 5 שקלים. 5 שקלים? אוי, זה בדיוק שימש אותי לנסוע באוטובוס של מרכז העיר. ואני כבר בתחנה, פתאום אני מגלה ש5 שקלים נפלו מאחור. נו, מדרגה מספר 2, ניסיון מספר 2, זה רק 5 שקלים בינינו. זה מאוד מצחיק לדבר על זה כאן, שזה לא קורה לאף אחד. אבל ממשיכים ב5 שקלים. ומשם מתקדמים. אתם יודעים שהחיים מזמנים לנו ניסיונות ברמות שונות. אין אדם שלא נבחן. אין אדם שלא מתחלף למסך מדרגה לדרגה, כמו משחקי מחשב. רמה א', רמה ב', רמה ג'. ואיך היא אומרת פה בסוף? בנימה מעט, לא הייתי אומר טרגית, אבל עובדתית ומציאותית. בסופו של דבר, כולנו נחווה מתישהו או את ההסתלקות שלנו מן העולם, או את ההסתלקות של אנשים קרובים. אין אדם שלא חווה פה מעגל רביעי, שלישי, שני, ראשון. אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה. אבל איך נתמודד עם המאורעות האלו אז? אם לא התחלנו לייחס משמעות לעובדה שעקפו אותנו בתור, לעובדה ששקית הפתיתים נשפכה לנו על הרצפה כאשר באנו להוציא אותה מן המזווה, כן? למישהו שדרך לנו על הרגל, לשן שנשברה לו, כן? אני יודע מה, אם לא נתאמן על הדברים האלו, אין לנו סיכוי להגיב באופן מפוקח, באופן שקול, באופן שפוי, על מאורעות קשים יותר. מאוד קשה. אז יש פה איזה הדרגתיות, וקדוש ברוך הוא באמת לא מנסה אותנו בדברים שאנחנו לא יכולים. אבל כמה אפשר לרמז לאדם? נו, תתמודד, אתה לא רואה שאני שם לך ניסיון. למה אתה מתעלה? למה אתה שוב ושוב נופל בזה? תתמודד, תסתכל מה אני שולח לך. תבין את הפוטנציאל שיש פה. תזקוף את קומתך, תתמודד. אז עוד פעם ולך את הניסיון, עוד פעם את אותו נודניק בחדר, עוד פעם את אותו נודניקית, עוד פעם את אותו ילד תורדני. תתחיל להתעורר, קדימה. אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא שולח את הצרעת בתוך ביתו של אדם. מכיוון שאדם לא חזר בתשובה, אומר הרמב״ם, כן? אז הוא מביא את זה על כליו, ואחר מכן על אורו. כל הזמן זה מתקרב, זה מתקרב. אבל אי אפשר להירדם. אנחנו חייבים להתחיל להתקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך שפת המציאות. זה מה שהיא אומרת לנו כאן. זיהוי הממד הרוחני הוא בנפשנו ממש. כי אחרת אין פה את הטנגו הזה, אין פה את הריקוד הזה, אין פה את הקשב לריבונו של עולם. אנחנו לא מדברים את שפת האמונה בצורה כזאת. והחיים הם קשים, כמו שאמרתי, החיים הם קשים, ואתה לא תברח לשום מקום, גם תברח לקצה העולם, האישה שלך, הבעיה שלך, תבין, אותה בעיה שלא התמודדת איתה עם אשתך, אתה תפגוש אותה עם כל אישה אחרת שתחתן, גם אם תראה לך נסיכת החלומות בערך הדבש. הדבש הזה יהפך לדבר מאוד מריר, באמצע ערך הדבש, ואפילו למחת החתונה. אנחנו מכירים מצבים כאלה. מי שלא יודע להתמודד, שלא ינסה לברוח. גם אם הוא ברח לקצה העולם, לקצה העולם, לא יודע איפה שם, ביס, לא יודע באיזה איים שם, מתחת לעץ הדקל, אז הדקל הזה, הקוקוס יפול על הראש. כן? או שאני לא יודע, שם פתאום יהיה איזה ניסיון של איזה יליד, אני יודע, יעבור שם וירגיז אותו, אני לא יודע מה זה. אין לאן לברוח, אנא מפניך יברח. ריבונו של עולם, הוא מנהל את העולם הזה, יש לנו תפקיד בעולם הזה. וכל אחד מקבל את הניסיונות שלו לפי מה שצריך תיקון אצלו. ואם אתה נתקל בניסיון, ואתה מרגיש שהוא פועל עליך, ואתה מגיב תגובה חריפה, סימן שהניסיון הזה נועד לך. הוא נועד לך. אם אתה אדיש לניסיון, הוא לא מדבר עליך בכלל, זה לא שלך. אבל אם זה נוגע לך, זה מעורר אותך, בין לתגובה חיובית, בין לתגובה שלילית, אתה פה נקרא לבירור. Okay? נקרא לבירור. להעניק משמעות לאירועים שנראים לכאורה אבסורדים. לא הוגנים ופשוט חסרי משמעות. המסר העיקרי אותו, אני משתדלת להעביר בעבודתי הוא, שמאורעות קשים, בין אם הם שגרתיים ויומיומיים, בין אם הם טרגיים ממש, ניתנו לנו כדי לשפר את מידותינו. באופן כללי מבחינה בין שתי סוגי מאורעות, אם אנחנו רוצים לחלק את כל סוגי המאורעות לשניים, כן? אפשר לחלק אותם למאורעות שגרתיים, זאת אומרת, יד המקרה, התפיסה המקרית, המלק, התפיסה המקרית, היא בעצם מתבטאת בעיקר בשני אופנים, שני ראשי, כן? שני ראשים, התפיסה השגרתית, כל יום אותו דבר, המונוטוניות, כאילו החיים מונוטוניים, כאילו אין בהם בשורה, מה שנקרא החיים המעגליים, לא הספירליים. הספירל הזה המעגליות המתרוממת. זאת אומרת, ההתרוממות מתוך הטבע ובתוך הטבע. הספירלה יש בה גם צד מעגלי, אבל מתעלה. זה הספירל. אני חושב שאנחנו, כן, אני חושב שגלקסיית החלב שאנחנו בתוכה היא גלקסיה ספירלית. אם מישהו קצת מבקי בזה, גלקסיית החלב שאנחנו נמצאים בתוכה היא ספירלית. יש גלקסיות ספירלית, יש לוליאניות ויש חסרות סדר. אני חושב שאנחנו נמצאים בגלקסיה הספירלית, כמעט בטוח בזה. כן. אז אנחנו צריכים להבין, כן, או התפיסה השגרתית היא אומרת שאין בעצם התעלות. הכל אותו דבר. אותה עבודה, אותה תפילה, אותה אישה, אותו מקום מגורי. הכל זה אותו דבר. אין שום חידוש. יש רק תתמידים כסדרה. אין את המוספים כהלכתה. אין את התוספת. אין את השכלול. זה אחד מראשי הצפעוני של התפיסה המקרית. הגישה המנוטונית לחיים. השם זורחת, עוד פעם זורחת. אין את החידוש של המאיר לארץ ולדרים עליה. אין את הראייה שרחמי השם מתגלים דרך זריחת החמה. החסד האינסופי, התמדת החסד האלוקי. איך בכל יום מזריח את החמה ומאפשר פעולות אינסוף של חיים כתוצאה מן השמש הזו. אין את ההתבוננות על החידוש שבשגרה. אותו דבר זה בתפילה. המתפלל יום יום, שהוא פעם אתה חונן אדם דעי. אין לו את כושר ההתבוננות לגלות משמעות חדשה במילים האלו. לגלות רגש חדש במילים האלו. עוצמה חדשה של דבקות בהשם, של משאלת לב. הוא לא מגלה. עוד פעם, אתה חונן אדם דעי. כצפצוף הזרזיר ולא יותר מזה. זה בעיה. זה התפיסה השגרתית. יש לתפיסה הטרגית. התפיסה הטרגית זה הנשק הלא קונבנציונלי השני ברשות היצר. התפיסה הטרגית אומרת העולם בחורבן, כן? והתפיסה הטרגית יכולה, היא מתחילה מזה שנשבר לי עם הגב באמצע שטיפת הרצפה. האווירה הטרגית יכולה להתפתח גם כתוצאה מדבר כזה ועד 6 מיליון בכבשני האש. אבל יש אדם שבשבילו מראה שנשברה זה טרגי לא פחות מזו. השערוריה שהוא מסוגל לעשות, אם זה רצח אופי או רצח ממש, אתם יודעים שהיו רצחים על רקע של ויכוח, כן, אישה שהפריע לבעלה לראות משחק כדורגל, אנשים יכולים בהפרעה מן הסוג הזה לראות טרגדיה גדולה שמצדיקה כבר הריגה, רצח השני רחם.
ריב בן כלבי,
אנחנו צערנו, יש מי שתורך לספר לנו יום יום את כל הצרות האלו, כן, כל הזמן. צערנו אחר. אבל זה טרגי. התפיסה הטרגית והתפיסה השגרתית. כנגד שני אלו, אנחנו מצווים לחשוף את הממד הרוחני. הממד הרוחני שמגלה לנו את החסד העצום שיש בתוך השגרה. כמה זה נפלא רק להתבונן על השגרה. בעיניים של רוח, בעיניים של עבודת השם. והממד הרוחני שמאפשר לנו להבין שכל הטרגדיות בסופו של דבר הם בעצם נועדו כדי לקדם אותנו, את האדם בפרט, את האומה בכלל, כלשונו של רב צבי יהודה בשואה, הניתוח בגוף האומה, הניתוח הקשה שיוצאים מתוכנו איזה צרת, איזה גידול סרטני שנקרא גלות, וזרק אותנו בעוצמה אדירה לארץ ישראל. מה אנחנו יכולים לעשות? צריך לשכלל את לימוד הזכות על השואה, צריך לשכלל את האמונה של השואה. כן, אבל, אם אנחנו לא מנטרלים את תפיסת המונוטוניות והטרגיות, אנחנו טובעים בביצת המציאות. שום דבר לא מתפתח, שום דבר לא מתקדם. אדרבה נסוג, לכל הגרוע, לכל הפחות, שגרה. לכל הגרוע, טרגדיה. יבוא הפסימיסטים ויגידו טרגדיה. יבוא המשועממים ויגידו שגרה. אבל אלו ואלו, הם נמצאים באותה ביצה בסופו של דבר. בסופו של דבר. אז זה שתי, כן, הכיוונים, כן, שמסתעפים מתוך התפיסה המקרית, חסרת האמונה, מתוך התפיסה החושית, בין אם שגרתיים ויום יום, ובין אם טרגיים ממש, למה כל אלו ניתנו, וזו הקביעה האמונית. ניתנו לנו כדי לשפר את מידותינו, להעמיק את רמת המודעות שלנו, לחדד את רגישותינו, ולפרוץ את המחסומים שמונעים בעדינו לחוות במוחש את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ברגע שהחבר בחדר מרגיז אותי, הוא בא להציל אותי. הוא מציל אותי. למה הוא מציל אותי? כי אם אני לא אתמודד עם דבר כזה, מידת הסבלנות שלי היא תהיה על הפנים. ובלי מידת הסבלנות אין לי סיכוי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני חייב לשפר את מידת הסבלנות. איך אני אשפר אותה? באופן תיאורטי, אני אשפר אותה על ידי תודעה. סבלנות זה טוב, אז אני אעבוד עליה. אבל אנחנו לא רצינים. הקדוש ברוך הוא יודע. שאם הוא לא יזמן לנו איזה נודניק, אנחנו לא נשפר את מידת הסבלנות לעולם. אם לא דורשים מן האדם, אם לא מכריחים אותו, הוא לא משפר כלום. הוא פשוט ממשיך לרבוץ לו באותו סטטוס שבו הוא נמצא. אין ברירה. גדול כוח ההכרח. אנחנו צריכים להכיר טובה להכרח. כל ההישגים הגדולים של האדם זה תוצאה של הכרח. יש ספר שנקרא רק שביל. מישהו קרא את הספר הזה פעם רק שביל? מישהו שמע על הספר הזה? רק שביל. ספר שמתאר מצבים של הכרח בחיי אדם, שאנשים שוקעים בתוך שגרה ולא רוצים לתקן את מה שהם צריכים לתקן. אז הקדוש ברוך הוא, לא כתוב שם הקדוש ברוך הוא, זה ספר שעובד סוציאלית, שעשתה נחגר של כמה וכמה שנים. נגר שלא רצה להחליף את עבודתו, וכל זאת למה? כי הוא התעצל. נוח לו כבר, למרות שהוא לא אהב את העבודה שלו, הוא רצה, באמת הוא רצה כבר לעשות משהו אחר, אבל הוא התעצל. אז יום אחד הוא בא לעבוד בנגריה, נחתכה לו האצבע. הוא לא יכול להמשיך להיות נגר. ושעשו בירור איתו, עובד סוציאלי, הוא שאלה אותו, למה נחתכה לך האצבע? הוא אומר, משהו תת מודע גרם לי לחוסר זהירות, כדי שאני יפסיק לעבוד. משהו תת מודע גרם לי לכך. זה נקרא רק שביל. לכל אדם יש לו את השביל שלו. על משקל בשבילי נברא העולם. רבי מקוצק אמר, בשביל שלי נברא העולם. כל אחד יש לו את השביל שלו. אם אתה לא בשביל שלך, הקדוש ברוך יביא לך ניסיונות ויתה אותך מן השביל שלו שלך לשביל שלך. בלעם הולך בשביל שהוא לא שלו. לאן אתה הולך? לקלל את עם ישראל. המלאך עומד מולו ומפריע הולכת בשביל. תסתה מן הדרך. אל תמשיך בדרך הזו, לא דרכך. אל תלך נגד עם ישראל. אל תלך נגד ריבונו של עולם. כל אחד עם השביל שלו. ריבונו של עולם לא מבטר. אז הניסיון הזה הוא בעצם מציף לנו נקודת חולשה. זה כמו חייל שהמשימה שלו זה לקפוץ מעל החומה. עם אפוד מלא, עם אפוד מלא, נשק ביד, כן? ועם שכפ"ץ, עכשיו הוא צריך לעלות מעל החומה. הוא לא מצליח. מה המסקנה? המסקנה היא שאין לי את הכושר המתאים. אין לי את היכולת המתאימה, אני צריך לעבוד על עצמי. תודה רבה לחומה הזו, שלא הניחה לי לטפס עליה. היא לימדה אותי מה עליי לתקן. היא חשפה את החולשות. כי הייתי יכול לחשוב שאני עצה נהדר. מתי גיליתי שאני לא עצה נהדר? שהאוטובוס ברח לי והתחלתי לרוץ אחריו והתנשבתי כמו משוגע. אז הבנתי שאני צריך לעשות כושר. אם האוטובוס לא היה בורח, לא הייתי יודע את זה. הייתי יודע את זה. איזה רב חשוב בירושלים, שאני רחם, סיפר לי לא מזמן, תחת החופה, מתוך שמחה גדולה, שמחה שהייתה, צערי לא גדולה, כי הזוג הזה כבר התגרש אחרי שבועיים שהתחתן. אבל מתחת לחופה, הרב הזה, ידעתי שהוא עבר תאונת דרכים. מה שלומך וזה? עברה לי שנה קשה, שנה קשה. אמרתי לו, מה השנה? מה, קרה משהו חוץ מזה? כשהוא עבר תאונת דרכים, עשו לו ניתוח בראש. תוך כדי ניתוח גילו גידול סרטני. אבל גידול סרטני בשלבים מאוד מוקדמים. זה הציל אותו. אז ברוך השם, התאונה הולך ומחלה. את הגידול הסירו בעוד מועד. נכון, הוא משקם את עצמו, לאט לאט, הולך עוזר את עצמו, אבל לא, על ידי זה נתגלה זה. כל חיינו הם כאילו בעצם. כשאתה רץ אחרי האוטובוס, אתה מגלה שאין לך כושר. ואז יש בידיך שתי אפשרויות. להחליט שאתה יותר לא רץ אחרי האוטובוסים, ולא עובד על הכושר שלך, כן? התגלית הזו מהממת אותך וגורמת לך להגיד שאתה לא רוצה להתאמץ, או שאתה אומר, תודה רבה, נתגלה לי הדבר. אני הולך לעבוד על הכושר שלי. זה לא ייתכן שבמאמץ כזה אני כבר לא מסוגל לשאת ולסבול. זה תפקידם של הניסיון. כל הניסיונות חושפים בנו נקודות מאוד לא נעימות. צריך לדעת. ברגע שאני מתעורר בחימת זעם וצועק על החבר שפתח את החלון בליל חורף, לסגור את החלון, צריך לדעת. אני החלטתי לא לעבוד. צריך לשהות עם ההרגשה הקשה שבתוכי. לשהות. אני מוצף. לא להגיב. לא להגיב. שור מועד, שלושה ימים חוזר לתמותו. אם אתה מרוגז, אם אתה תוסס סוער, אל תגיב. חכה דקה, חכה שניים. תרגיש את ההרגשה הזו. תנסה לתת לה... להפוך את זה? תנסה לתת לה תואר. תנסה להבין איזה כוחות משחקים על המגרש הנפשי שלך. פה יש לי זעם. או, יש לי זעם, יש לי שנאה כלפי. אני רוצה בזה? רגע, לא, לא. אז מה? אבל הוא פתח את החלון. קר לי, אני סובל מקור. אני כפוא. רגע, אז אני אגיד לו, תסגור את החלון בבקשה. לא, אבל אני לא מסוגל, כי אם אני אגיד לו, אני אצעק אליו. אז אני אתכסה בפוך חזק חזק, אני אכניס את הראש מתחת לסמיכה, בבוקר אני אשוחח איתו. בבוקר. בבוקר אני אצל את ההזדמנות שאני אהיה יותר רגוע, כרגע אני אתכסה עם הסמיכה, אנסה, אוי, יש לי אפילו סמיכה מקופלת מתחת למיטה, אוי, זו הזדמנות להשתמש בה. אני שם אותה מתחת לסמיכה, שני סמיכות. בבוקר. אפשר לשוחח לך כמה מילים, שעת כושר. גם פתרת את הבעיה? וגם התעלית. לשהות, לא להגיב מהר. זה חושף חולשות גדולות מאוד בתוכנו. צריך לדעת. ולחשוב על דרך העבודה. איזה חולשות נחשפו פה? כן? בצילום המשוכלל, זה צילום יוצא מגדר רגיל. זה צילום משוכלל מאוד. כן? MRI, זה צילום תפקודי, זה לא CT, זה לא רק צילום מערכתי שנותן לך לבדוק אם הלב הוא בריא ונקי מבחינה חיצונית. הוא נכנס לתוך התפקודים הפנימיים של הלב. הוא יכול לתת לך מה קורה בחדר הימני והשמאלי ובעורקים, הכל יכול לתת לך. אתה נכנס פנימה, אתה לומד את עצמך. זו ההזדמנות להסתכל בפרצוף. לא נעים, במראה. לא נעים. לפעמים מגלים דברים מאוד לא נעים. מה? אני כזה שונא? מה, אני כזה קטן? מה, אני כזה עצבני? מה, אני כזה קנאי? לא נעים. נעים יותר להפליל את הזולת ולהגיד, אתה השם. זה נקרא השלכה. להשליך עליו את המסע הכבד של הרגשי האשם, של חשבון הנפש, של ההודעה באמת. אבל לא. לא, זה לא שווה. כל ההכחשה וההדחקה הזו היא לא שווה שום דבר. כי בסופו של דבר זה הולך וגדל. הגידול בתוכך, אם אתה לא תלך לבדוק את זה ולהוציא את זה, זה יגדל, זה יגדל. זה הולך וגדל. תודה בכך ותעבוד על עצמך. תהיה נקי, תהיה טהור. אחרי זה הניסיונות כבר יהיו אתגר משעשע. תענוג, תורתך שעשועי, זה כבר אתגר משעשע. יבואו ניסיונות אחרים, שיבואו לחשוף עוד את מעמקי, כן? הניואנסים בדקים, הדקים שבקלקולים שלך. ואז תתמודד גם איתם, וככה אתה הולך ומתעלה. וככלל, כמו שאומרת כאן, כדי לשפר את מידותינו, להעמיק את רמת המודעות שלנו לפגמים שלנו, לחדד את רגישותינו לאותם הפגמים, ואז בשלב הבא, לפרוץ את המחסומים, כלומר, זה תיקון. נקודות החולשה שצצו ועלו כתוצאה מניסיונות, אז לפרוץ את המחסומים, שזה בעצם תיקון החולשות. כן? זה פריצת המחסומים שמונעים בעדינו לחוות במוחש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי הקשר עם ריבונו של עולם יכול להתהוות רק על בסיס של מידות מתוקנות. ואלו הרי לא מתקנות, אלא על ידי החשיפה שניסיונות החיים חושפים אותה. כך היה דוד המלך מסוגל לומר, למרות כל האיסורים שידע, אולי דווקא בגלל האיסורים, עבדו את השם בשמחה, הכל נתפס אצלו כחלק מעבודת השם. זה נקרא עבודת השם. להתמודד עם הניסיונות זה עבודת השם. כי על ידי התמודדות עם ניסיונות, אתה חושף את הקשר איתו. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אז עבדו את השם בשמחה הזה בעולם הזה. בואו לפניו ברננה, זה בעולם הבא. אבל גם בזמן העבודה זה בשמחה. ולמה זה בשמחה? כי נחשף הערך. בגלל שנחשף הערך, לכן זה בשמחה. יש משמעות לסבל, יש משמעות לניסיונות, יש אהבה, ממילא יש שמחה. כי אני פוגש את הקדוש ברוך בתוך ניסיון. כן? הוא עונה לי מתוך הסערה, ויען השם את איוב מתוך הסערה. הוא עונה לי מתוך הסערה, מתוך הכוס הנשפכת, מתוך 5 השקלים שנפלו מכיסי, האוטובוס הבורח, נפילת המראה, שפיכת השקית, ודברים שהם פחות סימפטיים, בכל הוא מצוי. אז זה בשמחה, למרות שזו עבודה. טוב, נצור כאן.